כתב רבנו לפרק 13 מלכות אבל הלכה שלישית, האבל מסב בראש ואין המנחמים רשאים לשב אלא על גבי קרקע, שנאמר וישבו איתו לארץ. ועל זה כבר יחדנו את הדיבור אתמול בהלכה היומית של אתמול, מה המשמעות ההלכתית והמשמעות הרעיונית שעומדת מאחורי העניין הזה שהמנחמים צריכים לשבת על הקרקע כמו האבלים, ומה קורה במנהגנו היום. וכתיב ואחרי כן פתח אומר רבנו, ואין רשאים לומר דבר, כלומר המנחמים אין רשאים לומר דבר, כלומר דברי ניחומים, עד שיפתח האבל תחילה, שנאמר ואין דובר אליו דבר, כלומר אצל ראה איוב נכנסו רעיו אליו לנחמו ושתקו, היו דוממים ואין דובר אליו דבר. וכתיב אחריכן פתח איוב את פיו ויקלל את יומו, ורק אז נאמר ויען אליפז. עד כאן דברי רבנו, כלומר שאין לו למנחם להתחיל לנחם עד שהאבל יפתח בדברים. ובאמת המקור להלכה הזו הוא בגמרא מועד קטן כף ח' עמוד ב', אמר רבי יחנן, אין המנחמים רשאים לומר דבר עד שיפתח האבל, שנאמר אחריכן פתח איוב את פיו והדר ויען אליפז התימני. ובאמת כך גם נפסקה ההלכה בשולחן ערוך יורה דעה סימן שעין וב סעיף א', אלא שההלכה הזו כמו קודמתה בנוגע לישיבה על הקרקע, זו עוד יותר יצרה קשיים גדולים מאוד אצל המפרשים במהלך הדורות כדי להבין אותה, כי קושיות מכל עבר צצו בניסיון לבאר את ההלכה הזו, וגם חלו שיבושים בקיומה אצל קהילות מסוימות בישראל, כפי שתכף נראה. למשל, אחינו אשכנזים משתדלים שהאבל יפתח תחילה כדי שהמנחמים נחמו. דעקה, האבלים יושבים ומתחילים לספר בשבח הנפטר או הנפטרת, וכל הזמן הם המפטפטים, הם המדברים כל היום. אצלנו למשל, אצל יהודי תימן, יושבים האבלים עטופים בטלית ועטופים ביגון, אז בכלל לא מדברים. אני אינני מדבר על היום שבעוונותינו מרובים חל חרסום, וללכת לנחם אבלים הופך להיות איזה מין מפגש של רעים ויחסי ציבור ומועדון. זה דבר שרחוק רחוק מהמציאות שההלכה רצתה לעצב. אבל אני מדבר על עדיין הצנועים, החסידים, המדקדקים, עטופים בטלית, עטופים ביגון, וכמעט לא מדברים. ואילו אצל האשכנזים, הם המדברים. סיימתי לשבח שראיתי אצל הרב אלישיב, שבזמן שהוא היה אבל על ביתו, והלכנו לנחם, חס, אי אפשר לשמוע אפילו הגה אחד, הגה אחד, שקט גמור. השקט הזה היה חרדה, ממש חרדת קודש. וכל אחד ישב דקה חצי דקה, קם ואמר בגלל עומס המנחמים, בגלל עומס אדיר של המנחמים. אבל הס לא דיברו כלל. לעומת זאת ותאבל אחרים השם אצילנו, הם המדברים כל היום. אז כאמור חל חרסום גדול בעניין הזה. אבל הקושיות אשר צצו בהלכה הזו, הנה כשאנחנו גומרים את הלוויה אנו עוברים ומנחמים את האבלים, אומרים תנחום לירושלים, אצל האשכנזים המקום נחם אתכם בכלל לציון ירושלים. הנה רבותיי, בתפילה כשמתפללים אצל האבלים גומרים, יוצאים, אומרים תנחום לירושלים, ולא מחכים עד שהאבל יתחיל. לא בבית הקברות ולא בבית אחרי התפילה, לא מחכים עד שיתחיל לומר משהו. וכן אנחנו מוצאים במקדש היה שער מסוים שבו האבלים היו נכנסים דרכו, ואז כשהיו עוברים ורואים את האבלים היו מנחמים אותם מבלי שאבל היה מתחיל תחילה. כך יוצא אפוא שבעצם לא ברורה ההלכה הזו, כי יש לנו משהו משותף לכל העדות בישראל, וכאמור גם לפי התלמוד, גם לפי המשנה, קטעים מסוימים, תחנות מסוימות, ששם באמת נאמרים דברי ניחומים מבלי שהאבל מתחיל תחילה. כך שהפירוש של ההלכה הזו מאוד מאוד קשה. ובאמת עסק בעניין הזה הרב משה פיינשטיין זכר צדיק לברכה באגרות משה אור החיים חלק ה' סימן כף עוד כף, שניסה לברר את העניין, כי כבר גדולים קדמוהו בתמיהות שתמו וניסו כל אחד בדרכו שלו לבאר את הדברים. כדי שאנחנו נאמר את הביאור ההלכה באופן יישומה, מן הראוי קודם כל לקרוא הערה של מורי אות ב'. הוא כותב כך: המנהג אצלנו כפי שהיה בתימן, לא שמרו האבלים על מקום מסוים ולא המנחמים נזהרו לבוא אחד אחד. אמנם האבלים עומדים, כלומר כעת הוא מתייחס כשעומדים בשורה אצל האשכנזים, המנחמים עומדים בשורה והאבלים עוברים באמצע שורות ומנחמים אותם. ומורי אומר אצלנו לא, אלא המנהג אצלנו כפי שהיה בתימן, גמרו את הקבורה, לא שמרו אבלים על מקום מסוים ולא המנחמים נזהרו לבוא אחד אחד. אמנם האבלים עומדים, זה נכון, אחרי הקבורה הם עומדים, והמנחמים באים בערבוביה, זה מפה, זה מפה, זה כבר תוספת שלי, זה מפה וזה מפה, באים בערבוביה, וכל אחד זורק את התנוחמו מן השמיים ומהר לסלק. בכוונה אני מדגיש את הביטוי העוקצני של מורי, זורק את התנוחמו מן השמיים ומהר לסלק. למה? כי זה ישמש לנו את המפתח להבנה של משמעות הניחומים, כפי שעוד מעט נתייחס אליה. דרם בבית שמרו האבלים על סדר, ולעולם ישבו משמאל הנכנס אליהם לנחמם, כך שאין המנחם צריך לחפש היכן האבל, אלא תמיד משמאל הנכנס, אלא נכנס ופונה לשמאלו, כמו גם במקדש שהאבלים נמצאים בשמאל, נכנסים מצד שמאל. אז אבותינו מנהגיהם תורה, תורה הוא כמו במקדש, ונכנסים מצד שמאל, זאת אומרת האבלים מצד שמאל ומנחם. ומנהגנו כשנכנסים לאבל מנחמים ויושבים כמה רגעים, כלומר אומרים תנחום לשמיים מיד עם הכניסה, ויושבים כמה רגעים. ואם יש מי שאומר דברי תורה, ונזכור הדברי תורה האלה זה לא דרשנות מסיבית הטפתית כפי שאנחנו היום נוהגים לשמוע ברמקול, בקולי קולות וכו'. רמקול אולי נועד היום לשתף גם את הנשים ואת הקהל, אבל לא משהו מסיבי ומטיף, אלא דברי תורה קצרים, ענייניים, מעניין הנפטר, מעניין ייחוד האדם ויעודו, מעניין שכר ועונש, טיפין טיפין, שמכשיר את השומעים להבין שהם נמצאים בבית אבל, להפנים את גודל האבדה. ואז כשהוא הולך ומנחם ואומר תנוחמו מן השמיים, ועובדים ומנחמים ויוצאים, אז כבר התנוחמו מן השמיים שלו הוא משמעותי. ואומר הרב משה פיינשטיין, מה זה התנוחמו מן השמיים? וכן אנחנו מתכוונים שלא יצטערו, הם חובתם יצטער, חובתנו אנחנו בעצמנו יצטער, זה כבר התוספת המודגשת שלי, חובתנו אנחנו יצטער, כולנו יצטער, מה זה תנוחמו מן השמיים? אלא אני צריך להבין ולחוש שבאמת אני כאן מתפלל, ולא לזרוק את התנוחמו מן השמיים. מילא אחרי הקבורה זורקים את התנוחמו מן השמיים, כי עדיין בגלל הלוויה והקבורה והשבר והמחיות וההספדים, אז יש את השבר ממהרים ואומרים תנוחמו מן השמיים, לא צריכים, אין יושבים על הקרקע, אלא רק עומדים ואומרים, אז שם זה אפשרי וזה מתאים. אבל כשבאים לבית האבלים, מה זה לזרוק את התנחום לשמיים? בשביל מה אומרים את התנחום לשמיים? רק לזרוק את זה? בוודאי שלא. אז נכון שבכניסה אומרים תנחום לשמיים, כי עדיין זה הפתיח. זה הפתיח. אומר רב משה פיינשטיין, זה חצי מעשה ניחומים. זה רק תחילת הניחום. אבל כשיושבים בבית, אז באמת אצל יהודי תימן נהגו בכלל במג'אברי כל השבעה בתקנה, תקנה מיוחדת. אבל היו אומרים ממש איך קוראים דברי תורה קצרים, ממש טיפין טיפין, וכל דברי תורה שותים כוסית ממש לגימה קטנה ואומרים אלוהים ינחם אבלים. כולם אומרים אלוהים ינחם אבלים. הניחום בא כחלק בלתי נפרד מדברי תורה ענייניים שמכשירים את הלבבות לנחם על באמת, לא לזרוק ניחומים אלא לנחם בקירות הלב. כי הדרשן שאומר דברים לעניין ובקצרה מחבר את הנחמים אל עולמם של האבלים כדי שיוכלו לנחם על באמת. זאת המציאה של הנחמה, וכך אבותינו נהגו. וצריך היום לחזור ולשנן את הדברים האלה כל מה שיותר, הן ברמת הדרשנות, לא לסטות, לא ללכת למחוזות אחרים, אלא אך ורק לכוון אותם לענייני האבל וענייני הניחומים ולענייני מהות האדם וכאלה דברים, כדי להכשיר אותם לניחום. זוהי מצוות הניחומים. ולכן באמת כשיושבים בבית לא יפתח בדברי ניחומים שהם מה שנקרא הסבר הניחומים, הכנת הניחומים, אלא עד שהאבל יתחיל. איך היו עושים בתימן? היה האבל מקונן, מתחיל בקינה, זה ההתחלה שלו. ואז מטבע הדברים נגררים להספדים, אחר כך יושבים, אומרים דברי תורה ומנחמים. אז ככה שקימו את זה בדיוק כמו שצריך. קודם כל איוב נוהם מליבו, האבל נוהם מליבו, ואחר כך אומרים דברי ניחומים. לא זריקת דברי ניחומים, אלא ממש דברי ניחומים, דברי ריצוי שיכנסו ללבו של האבל. זו המשמעות של ההלכה. ואם נניח האבל לא פתח בקינה, מספיק שהוא עטוף בטלית וביגון ועושה נהנח, כי הוא הרי נמצא באווירה כזו, לא כמו שהשאר עדות או גם כמונו היום שניטל עדינו מעלינו. הוא נמצא באווירה כזו שהוא כולו בצער, בצער גדול, והוא נהנח. ההנחה הזו היא דיבור, ואז ויען אליפז, ואז אנחנו מתחילים בדברי ניחומים שהם ענייניים. אז יוצא איפה שכוונת ההלכה הזו שהאבל המלחמים לא יתחילו עד שהאבל יפתח, מכוונת לדברי הניחומים של זמן ישיבת המלחמים עם האבלים, ולא עם הכניסה ועם היציאה, ולא בעמידה אחרי בבית הקברות, אלא למצוות ניחומים במובן היותר מהותי, שזו המצווה היותר מכוונת של ואהבת רעך כמוך. ואם כן, איפה עלינו תמיד לכל מה שיותר, היכן שרק אנחנו יכולים להשפיע, שאכן באמת אם יושבים בית אבל לכוון את זה לצורת הנהגה כזו של דברי תורה קצרים שמדברים אין הניחומים, יבוא הניחומים כתוצאה בלתי נמנעת מדברים שמכינים אותם לניחומים של ממש. רבי חנינה בהגשת מוצר. Thank you.